יאללה, אורות בישראל ובחייתו בעמוד למד א', לא למד א', נכון, כן, נכון, עמוד למד א', פסקה י' ד', כן, נכון, פסקה י' ד', כי אחיזת הפשט והסוד זה בזה, יסוד אחדות תורה שבכתב עם תורה שבעל פה. אנחנו במספר פסקאות העוסקות בענייני אחדות. אז יש פה האחדות בין התורה שבכתב והתורה שבעל פה, שהם ב... כן? לא פרטנו, נכון, קראנו את זה מהר, נכון. יש לך כל דבר. עכשיו, צריך להתקדם קצת. כן, תורה שבכתב ותורה שבעל פה הם ביסודו של דבר גילויים שונים לגמרי. זאת אומרת, תורה שבכתב יש לה היגיון שלה, תורה שבעל פה יש לה היגיון שלה. המטרות גם של התורה שבכתב ושל התורה שבעל פה הן שונות. כלומר, התורה שבעל פה באה להגיד לי מה לעשות, מה שאין כן, התורה שבכתב אומרת לי איך להסתכל. למשל, התורה שבכתב, מבחינת התוכן הגלוי של המאי, היא ספר היסטוריה, נכון? התורה שבכתב היא ספר היסטוריה. הוא אומר לי מה קרה מההתחלה, בהמשך, הסוף, כל. לעומת התורה שבעל פה, שאומרת לי על אחר כך, זה מותר, זה אסור וכו'. מה? יש שם גם אגדה, זה נכון. כלומר, זה החדירה של הנבואה לתוך התורה שבעל פה. מה? כן, נבואה סף התורה שבכתב. לכן אין לנו אפילו הלכה אחת בתורה שבכתב. מה? למה לא? אתה, הרי אני חוזר על השאלה, אי אפשר לקרוא את התורה שבכתב בלי התורה שבעל פה? על זה אני שואל, למה לא?
אפשר,
לא יודע שאפשר. אפשר לקרוא את התורה שבכתב בלי קשר לתורה שבעל פה? למה זה בעייתי? מה אתה עושה בתפילה בשחרית של שבת? מוצאים ספר תורה, קוראים תורה שבכתב בלי קשר לתורה שבעל פה.
אז אני אכנס לשאלה.
אני אומר יותר מזה, יש שם סכנה שבין השומעים יהיו אנשים שלא למדו תורה שבעל פה מימיהם. כן, חדד נא את השאלה.
זאת אומרת, המשמעות של דבר שבלי תורה שבעל פה בעצם תורה שבכתב אין לו משמעות, אז איך אפשר להגיד שזה...
באיזה מובן אתה מתכוון? אני רוצה להבין עוד יותר טוב את השאלה. באיזה מובן אתה מתכוון שאין משמעות התורה שבכתב בלי תורה שבעל פה? תסביר. לא, זה מאוד חשוב, אני רוצה להבין את השאלה שלך עד הסוף.
אני מתכוון תורה שבכתב משמעות. חוץ מזה, קשה לי להבין מה זה ספר היסטוריה.
זה שני דברים שונים. אם תגיד שאני לא יכול לפסוק הלכה מהתורה שבכתב, מהתורה שבעל פה, אני מסכים. כי זה בדיוק עניינה של התורה שבעל פה, להגיד לי מה ההלכה. אבל אם אתה שואל מה זה ספר היסטוריה, זה ספר היסטוריה. זאת אומרת, התורה שבכתב היא ספר שבו מבואר כיצד הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו, ואיך הוא מנהיג את עולמו דרך ההיסטוריה. בדיוק בשביל זה נכתב, נכון? זה נפלא. אני לא רואה איך אפשר להסביר את זה אחרת. אלא התורה איננה ספר היסטוריה במובן הרגיל של המילה, כי כל היסטוריון יחשיב כעובדה היסטורית מה שמעניין אותו. זאת אומרת, יש אחד שיגיד בשבילי ספר היסטוריה זה רשימת המלחמות שהיו בתקופה נתונה. השני יגיד שמה, מלחמות לא כל כך מעניינות אותי, אני רוצה לדעת איך בני אדם חיו את חיי היומיום שלהם. יש אחד שיגיד בכלל לא אכפת לי מה הם חיו בחיי היומיום, אני רוצה לדעת במה הם האמינו. כן? כלומר, כל אחד יש לו היסטוריה מגמתית משלו. מה? התורה זה ההיסטוריה לפי המגמה האלוהית. מה?
אני חושב עוד פעם, כאילו, אם נתקדם ככה על התורה שבעיקר, זה לא התורה של מה שאנחנו לומדים.
למה? אתה תסביר לי. אני מסכים איתך שנגיד, יש בעיה. לא, אני אסביר למה הכוונה, למה אתה מתכוון. אני אסביר לך למה אתה מתכוון. תורה שבכתב, יש איזה קושי, שזה ספר הרי שהוא מצוי בעולם כולו. כל העולם כולו קורא את הספר הזה. וכל אחד יש לו פירוש שלו. כן? כלומר, אם נלך לפי הפירוש המצוי בתורה שבכתב, אז זה לא היה עד. כן? זה הנפרות. הנפרות היא נותנת את הפירוש המקובל יותר, כלומר, הנפות יותר, וגם שמה יש פירושי פירושים, בלי סוף. אז איך להבין? השאלה היא, איך נדע מהו האופן הנכון לקרוא? התשובה היא שאכן יש לנו מסורת בעל פה כיצד לקרוא את התורה שבכתב. זאת אומרת, במובן הזה, תורה שבכתב היא כלולה בתורה שבעל פה. ועם זה אני מסכים.
אז
יש מה שאני התכוונתי זה להגיד משהו אחר. הביטוי תורה שבעל פה יש לו שני מובנים. יש לו מובן רחב, יש לו מובן מצומצם. במובן הרחב זה מסורת האומה. זה המשמעות של תורה שבעל פה. ואתה צודק, שאלמלא מסורת האומה, אני לא יכול להבין מה התורה שבכתב מתכוונת לומר. זה נכון. אבל במובן המצומצם, תורה שבעל פה זה החלק ההלכתי. ההלכה למעשה. וזה לא קשור לתורה שבכתב. מבין מה שאני אומר? ואז יוצא שאנחנו הבנו אחד את השני. כן. מה פתאום? אמרת משהו מאוד מעניין. אמרת תרי"ג מצוות אנחנו יודעים אותם או נגזרו מהתורה שבכתב. והתשובה היא שזה לא נכון. תרי"ג מצוות אנחנו יודעים כי זאת המסורת של האומה. כי משה אמר לנו מפי הגבורה לקיים את המצוות האלה. ואחרי שהוא אמר לנו לקיים את המצוות האלה, אז הוא גם כתב את זה. אבל זה לא שמשה אמר, תראו, אני לא אגיד לכם שום דבר, כל מה שאתם רוצים לדעת, תקראו פה, מסר לנו ספר. זה לא כך. אלא אם תסתכל בסיפור של הספר עצמו, משה אמר לבני ישראל מה לעשות, והם עשו. ולא בגלל שזה היה כתוב, כי זה לא היה כתוב. מובן? כן.
מה לגבי מצוות שמוכלות
מצוות, תגנוב, לפרצה, או... כן, מוזכרות במהלך הסיפור, זאת אומרת. לפני כל רשימת ספרים, לפני כל רשימת מצוות, התורה אומרת, וידבר השם אל משה לאמור. כלומר, התורה מספרת לנו שבמסגרת הסיפור ניתנה מצווה פלונית לישראל. אז זה לא המקור של המצווה, אלא זה הסיפור על המצווה. כלומר, המצווה פה מופיעה בתור חלק מהסיפור. אתה מבין מה שאני אומר? מספרים לך שהשם אמר לישראל לא תרצח. אבל מאיפה בני ישראל יודעים שלא צריך לרצוח? כי הם שמעו את זה מאת השם, לא בגלל שזה כתוב. הייתי?
כן, אז עוד פעם זה התנועת קשר התורה שבעל פה. גם מאת השם?
ודאי. תורה שבעל פה היא מאת השם בריבוע. הרבה יותר ברור מאשר התורה שבכתב. כי הרי מהי תורה שבעל פה? זה המסורת שאנחנו מקבלים מרבותינו עד משה רבנו מפי הגבורה. עד רבה, זה מעט השם. תורה שבכתב זה חידוש שגם היא מעט השם. כן?
למה
אתה רואה תורה שבכתב?
ומסתדר רק עם
השורת. אם אתה רוצה לדעת את ההלכה, די לך בתורה שבעל פה. אין צורך בתורה שבכתב. אבל, אם אתה לא תלמד את התורה שבכתב, כשיבוא איזשהו מפנה היסטורי, לא תדע איך להתייחס.
זה
ספר מה?
זה
ספר הנבואה, אני לא
יודע. לא, ספר שמתאים לכל זמן.
אני לא חושב שהוא מתאים לכל זמן, הוא מתאים בעיקר לדור שבו הוא ניתן.
אפשר להסיק ממנו
לכל זמן. אפשר, אבל בקיצור, מה שזה מלמד אותנו זה איך להסתכל על ההיסטוריה. בשביל זה זה נכתב, זה אחת הסיבות שזה נכתב.
למה זה לא חביב
מוסר? זה לא הסיבה היחידה.
למה זה לא חביב
מוסר במסורת? מה, המבא?
כי הוא משתנה בין כל מקבל?
כי גם, וגם יש שהמסורת עוסקת בעיקר בדברים מעשיים. זאת אומרת, אני יכול להעביר לך במסורת דבר שיש לו השלכה מעשית. דבר שאין לו השלכה מעשית, קשה למסור אותו. נכון. כן. עמית, רק תביא משהו.
כן, תבואי
לתת דוגמה לנאורה
היסטורית שאתה רק כל פרש.
כן. עציונות. זאת אומרת, בוא ניקח שני יהודים, אחד שלמד רק תנ"ך ואחד שלמד רק גמרא. כן? זה שלמד תנ"ך איננו יודע גמרא, זה שלמד גמרא איננו יודע תנ"ך. בוא ניקח ככה שני יהודים תיאורטיים כאלה, אבל מה? למדו ברצינות. כן? תנ"ך, תנ"ך, גמרא, גמרא. זה שלמד תנ"ך בלבד, יום אחד הוא רואה את התנועה הציונית. מה הוא חושב על זה? הוא אומר, אבל זה מצוין, הוא מצטרף, זה בדיוק מה שהתנ"ך אומר. זה שלמד רק גמרא, רואה את התנועה הציונית, מתחיל לשאול את עצמו שאלות, האם זה בסדר, לא בסדר, הרמב"ן אומר ככה, הרמב"ם אומר ככה, ונגיד שבסוף המסקנה תהיה שזה בסדר וצריך להצטרף, אבל זה מתוך חצי הזדהות. בואו, זה שכן. אגב, אנחנו רואים כעובדה היסטורית, יש זה כי השכל העלה את האפשרות השנייה גם כן. השכל מחליש, כי השכל אומר אפשר גם את הצד השני, אולי לא. יש גם מקום למחשבה השנייה, ואילו ואילו דברי אלוהים חיים וכו'. אני אגיד יותר מזה, הקהילות בישראל שבהן קמה התנגדות לציונות היו אותן קהילות שבהן לא למדו תנ"ך. כלומר, איפה שלמדו תנ"ך לא קמה התנגדות לציונות.
באופן שיטתי,
אתה יכול לראות את זה. למשל, ניקח כדגם כללי, אצל הספרדים, ששם התנ"ך היה ספר נלמד, לא קמה חרדיות. עובדה. טוב, זה היום, זה אחרי שנפגשו אלו עם אלו, אז יש אינטראקציה. כן. גם אצל הספרדים הפסיקו ללמוד תנ"ך. כן. כן, מה אתה אומר? כן. לא תרצח ותגנוב. רגע, יש הלכות שלא תרצח, יש הלכות שלא תגנוב.
רצח
הוא רצח הוא רצח, אבל יש הלכות של רצח. כלומר, מה נקרא רצח? רצח לדעת. למשל, בטעמים כתוב לא תרצח, נקרא אם צריך. זאת אומרת, זה צריך ללמוד את זה. למשל, אתה במצב של הגנה עצמית. מה מותר לך לעשות בהגנה עצמית? אתה משהו זה הלכה של תורה שבעל פה. כן. זה פעל על החיים. על החיים, הייתי אומר.
על כל המציאות של
החיים? אני יודע, חלק החיים שלנו, כן.
במובן שלנו בני צמחה, הוא מביא את ההתנגדות לציונות, התנגדות כוללת לתנועת ההתחלה.
כן, זה הרקע. זה הרקע. אבל מה רצתה תנועת ההתחלה? תנועת ההתחלה רצתה תנ"ך. זה בדיוק העניין. אז זרקו את התינוק עם האמבטיה. הם רצו, כן, אבל צריך לדעת מה זה ספרות ההשכלה של פעם. זה לא כמו בבית המדרש מתארים בתנועת ההשכלה כאנשים שמחפשים דרכים לצאת מן היהדות. אז זה לא לגמרי מדויק. תנועת ההשכלה הייתה ניסיון לחדש את היהדות מבפנים על ידי עזיבת התורה שבעל פה ודבקות בתורה שבכתב. כלומר, הרומנטיקה התנ"כית התחילה אז. עכשיו, הרומנטיקה התנ"כית היא מחייבת גם את הציונות, אבל מאחר הוא פחדו מן ההשכלה, התרחקו מן התנ"ך, ולכן גם נפלו לפח של ניסת הציונות. טוב, זה צריך ללמוד תנועת ההשכלה מה זה היה, זה משהו לא פשוט. כן. כן, כן. תיקח בן אדם שמעולם לא למד בבית המדרש, לא יודע מה זה תנ"ך, אומרים לו, הנה, קח את הספר הזה, תקרא. או אפילו יודע מה, חומש רק. אומרים לו, קח את הספר הזה, תקרא. תגיד, עוד יומיים תגיד לי מה כתוב שם. חוזר אחרי יומיים, הוא אומר, תשמע, זה הספר מאוד מעניין, ראיתי שם שכתוב שאלוהים ברא את העולם. כדי לברוא את האדם, כדי לברוא את עם ישראל, כדי שהוא יצא ממצרים, יקבל את התורה, ויכנס לארץ ישראל. לבנה את המקדש. לא, כל זה כתוב בתורה שבכתב.
כן, אבל הוא צריך לקרוא בזה.
זאת אומרת, זה התוכן. התוכן הוא תוכן היסטורי. אני לא נגד מה שאתה אומר. אני רק אומר, איך לפרש את זה? אבל קודם כל הוא שאל אותי מה זה שזה היסטוריה. אז אני מזהיר מה זה שזה היסטוריה. שזה סיפור היסטורי. זה מה שכתוב שם. יש מסרים, כן, יש מסרים על העתיד של ההיסטוריה, נכון. בהחלט. לא, יש היסטוריה במובן הכללי. עבר ועתיד. זה היסטוריה. נכון, נכון, לא דווקא מה שהיה, נכון. אלא מה שמתגלה במשך האנושי, במשך הזמן האנושי. כן, לא יודע. כן. מובן? טוב, אז יש יחס בין תורה שבכתב ובין תורה שבעל פה בכל זאת, שהאחד הוא עוטף את השני. זאת אומרת, לא שהתורה שבכתב היא תורה שבעל פה, או שתורה שבעל פה היא תורה שבכתב, כפי שאפשר לטעות, אבל יש יחס ביניהם. כן, הרי הרבה פעמים אנשים חושבים מה זה פסוקי התורה, זה ההתחלה של הסוגיה. בשביל מה יש פסוקים בתורה? כדי להתחיל את הסוגיה מאיזשהו מקום. למשל, לומדים מסכת בבא קמא. במסכת בבא קמא יש ארבע אבות נזיקין. שואל את עצמו הלומד, מה זה ארבע אבות נזיקין? אה, כתוב בתורה פרשת משפטים. פותח פרשת משפטים, אה, זה יופי, יש התחלה לסוגיה. אבל בפרשת משפטים זה לא כתוב בתור ההתחלה של הסוגיה של, של מסכת בבא קמא. זה כתוב בתור מסר בפני עצמו, וצריך להתבונן מה התורה מלמדת אותנו כשהיא כותבת את מה שהיא כותבת. למשל, דבר מאוד מעניין, כתוב בתורה שמי שמכה את עין עבדו אז צריך לשלם, נכון? עין תחת עין, שן תחת שן. אז מה זאת אומרת עין תחת עין? שמי שמוציא את העין של חברו צריך שיוציאו לו את העין. מה אומרת תורה שבעל פה? מה אתה?
חלון.
חלון אתה רוצה? תסתדרו ביניכם. תודה. עכשיו, אין בעד מה. עכשיו, התורה שבעל פה אומרת מה זה עין תחת עין? צריך לשלם. כסף. זה לא ברברי כמו שכתוב, אלא צריך לשלם. עכשיו, יש אפשרות להסתכל על זה ככה. נעשה מאמצים כדי להסביר שהפסוק, כשהוא אמר עין תחת עין, התכוון לכסף. ויש פרשנות כזאת, יש ספרות כזאת, שמטרתה להסביר שמה שכתוב בתורה שבכתב זה מה שהתורה שבעל פה אומרת. לפעמים זה משכנע, לפעמים זה לא משכנע. זאת אומרת, לא תמיד זה עובד. לא תמיד זה קונה את האהדה של הקורא. יותר פשוט לומר שהתורה שבכתב היא אומרת שצריך להוציא את העין, ותורה שבעל פה אומרת שצריך לשלם. זה הרבה יותר פשוט. מה? שצריך לשלם. למה אתה לא מוציא? כי זאת לא הלכה. ההלכה היא שצריך לשלם. אולי. בסדר. אבל כל פנים צריך לומר שיש סיבה מדוע התורה שבכתב אמרה להוציא את העין. או שנגיד כמוך, בגלל שזאת האמת, או בגלל שצריך למסור איזשהו מסר. תדעו לכם שאלימות לא נשארת בלי תגובה. מי שמוציא את העין יוציאו לו. אחר כך נגיע לבית המשפט נסתדר. צריך למסור איזשהו מסר כזה.
זה המשמעות ההיסטורית.
נכון, נכון. זאת אומרת, אפשר להגיד שהתורה שבכתב יש לה מטרה במה שהיא כותבת. היא כותבת עין תחת עין כי היא רוצה שתבין עין תחת עין.
המשמעות לא באה נפקא
מינה. כן, היא רוצה שתדע, עין תחת עין. עכשיו, מה יעשו הלכה למעשה? נמסר את התורה שבעל פה לבתי דינים בישראל, מה לעשות? אפשר גם את זה להגיד. אני אומר, יש כמה פרשנות, אני לא כל כך נכנסתי עכשיו לסיבה שבגלל התורה ש... יש פה עניין מוסרי, זה נכון. לפי איך שהסברתי עכשיו, אתה צודק, זה לא יפה. אבל יש לי עוד הדברות. למשל, אפשר לראות מתוך דברי הרמב״ם, שהרמב״ם כנראה סבר ש... בימי משה כן עשו את זה, כן הוציאו אותם, כי משה חי בעולם האידיאלי, המדבר, המדבר הוא מקום שהוא מחוץ להיסטוריה, אז שם באמת עושים את זה. כיף. טוב, אבל זה צריך פעם להרחיב, זה נושא בפני עצמו, מדוע התורה שבכתב נכתבה. כן. אם יש לי מישהו טישו, זה תהיה מצווה גדולה. כן, הנה, אוקיי.
איזה
מספר
זה מתורה שבכתב או
בעל פה? מה? מישהו? כן, מה אתה
אומר?
כן, נכון. כלומר, אנחנו, מה שנקרא הדרשה של התורה שבעל פה זה להסביר לך, זה כדי לחדש את ההתגלות עוד פעם.
זאת אומרת?
זאת אומרת, התורה שבכתב ניתנה ולפסוקים הייתה משמעות מסוימת בתקופה שזה ניתן. תורה שבעל פה באה להגיד לך מה זה אומר עבורך.
היום.
היום, יפה.
תורה. אז אם כך זה אומר שהתורה שבאמת נצחית,
התורה שבאמת נצחית, התורה היא, תראה, כתוב ככה, אין מוקדם ומאוחר בתורה. אבל יש מוקדם ומאוחר בספר תורה. כלומר, בתורה, כנצח, אין מוקדם ומאוחר. זה מישור עליון. אבל יש התורה בתור הסיפור. בסיפור יש מוקדם ומאוחר, זה קרה לפני זה.
בתוך הפרשיות.
בתוך הפרשיות.
כן.
מובן?
לא, לא. רגע, אז אם ככה, שמעתי שרמב"ם אומר שקורבנות זה היה ביחס לימים שבתקופה ההיא, אז אי אפשר לאסור על עם ישראל.
נכון, הרמב"ם בהחלט צודק. זאת אומרת, מה זה קורבן עבור אדם שיוצא ממצרים? מה זה אומר? זה אומר, עד עכשיו אני הקרבתי קורבנות אלוהי מצרים, עכשיו אני מקריב לשם. זה בול, מה שאומר הרמב״ם.
אפשר להבין כפי דברי הרמב״ם, יום יבוא, שהאמונה תיקח מופשטת, ובפועה בעם, לא נצטרך
את הקורבנות. מה פתאום?
מה פתאום?
מה פתאום? מה פתאום? מה
פתאום?
לא, זה לא קשור. אלא לי.
זה מה שמשתנה?
לא. לפי הרמב״ם, הטעם שהיה לקורבנות בשעה שיצאו ממצרים, זה מה שאני אמרתי. עכשיו, מאחר והתורה ציוותה להקריב קורבנות לעולמי עד, אז כנראה שיש טעמים נוספים. אבל הם לא היו משמעותיים עבור הדור היוצא ממצרים. וכפי שענה רבנו אברהם בן הרמב״ם לשאלות של רבי דניאל הבבלי. רבי דניאל הבבלי שלח סדרה של שאלות לרבנו אברהם בן הרמב״ם, שאל אותו, איך אבא שלך אומר את זה, אומר את זה, אומר את זה, אומר את זה? אחת השאלות, טעמי הקורבנות. ענה לו רבי אברהם, וכי אמר שהוא הטעם ואין בלתו? ולכן הרמב״ם כותב במפורש שלעתיד לבוא, כשיגיע מלך המשיח, הוא בונה את המקדש, הוא מקריב עם קורבנות. ככל מצוותה האמורה בתורה. עכשיו, יש באוניברסיטה אנשים שיגידו לך שהרמב״ם סותר את עצמו בין פה לבין מורה נבוכים. כי אומרים, מספר אנשים כבר אמרו לי שבמורה נבוכים כתוב שלעתיד לבוא לא יהיו קורבנות. זה לא כתוב. אבל כולם משוכנעים שזה כתוב.
למה? יש נאום שאומר שהרב הוא מדבר על התורות
וקורבנות. כן.
אני אומר לך, זה מסגר המצע של הרב המצע.
נכון.
איך מסגר
הקורבנות? קורבנות ובשר זה שני דברים שונים. זאת אומרת, לאכול בשר לא בתור קורבן זה פשע, זה רצח. כן? אבל לאכול בתור קורבן זה עילוי, זה נפלא. מה יש להשוות בכלל? כן. נכון. אז אל תאכל גבינה. נכון, נכון. אז זה השאלה ששואל על זה הרב יהודה בספר עוד נתיבתי, במאמר האחדות השלמה. קראת שם?
כן.
נפלא, נכון? המאמר הזה. כן.
הרב אמר שמסתם בקורבנות של הרמב״ם, אז אנחנו נתקבל לקורבנות ולכן נצחי, הטעמים השתנו לפי התפיסה שלנו.
כן, זה הרב קוק מסביר את זה במאמר תללי אורות, שבמאמרי ראייה, זה מאמר השני שם.
בסדר, אבל זה קשר לעין תחת עין, אז הציווי בזמנו על עין תחת עין, והנפקמין ההלכתית ממש השתנתה. לא ההבנה של המוסרית בעין תחת עין השתנתה שלפי הדור, אלא...
למה? למה? זה לא נכון מה שאתה אומר. כי גם משה רבנו... זה מה שקורה כשעוצרים אותי באמצע המשפט. גם משה רבנו, אף על פי שהוא עצמו הוציא את העין, לימד בתורה שבעל פה שצריך לקחת ממון. ברור? כלומר, משה, כשהוא ישב בבית המדרש, אמר עין תחת עין. שאלו אותו מה זה אומר. הוא אמר, זה אומר ממון לדורות, ובדור שלי ממש.
הוראת שעה?
משהו כזה. הוראת שעה של דור. כן, אפשר להדביר את זה, זה בנאציז וולוז'ין מדביר את זה בערך בין, אני חושב בין 10-15 מקומות בפירושו לתורה, בעיקרון הזה. שיש פירוש לפסוק לדורו של משה ופירוש לפסוק לדורו. אני אומר את זה בהרבה מקומות. כן.
הוא
אומר את
זה,
אני חושב שזה משך
הדורות.
מה? התורה שבעל פה? התורה שבעל פה זה דברים שהתחדשו במשך הדורות מכוח המסורת. זאת אומרת, מה זה תורה שבעל פה? זה מה שנקרא שימוש תלמידי חכמים. כלומר, אני משמש לרב שלי. אני אצלו כל הזמן, שומע אותו. יום אחד הרב מת. עכשיו מגיע מקרה חדש, שלא שמעתי מפי הרב. אבל מרוב ששימשתי את רבי, אני יודע שאיך שאני מתייחס למקרה החדש, זה יהיה בסדר. לא הייתי אומר שזה בדיוק מה שהרב שלי היה אומר, כי זה יותר קשה לומר, אבל זה בסדר. כסיפור המפורסם שמשה רבנו לא הבין את דברי רבי עקיבא. נכון? ככה מובן מסכת מנחה, נכון? משה רבנו נכנס לבית המדרש של רבי עקיבא, לא מבין. חלשה דעתו. עד שתלמיד אחד שואל, רבי, מניין לך? אומר, זה הלכה למשה מסיני. ואז נחה דעתו. לכאורה, אני הייתי עושה בדיוק הפוך. כלומר, אם אני הייתי שומע במקום משה, שאומרים בשמי דברים שאני לא מבין, הייתי אומר, לא אמרתי את זה, זה שקר. נכון? ואילו כאן זה בדיוק הפוך. שמה שבעצם רבי עקיבא, מה שמשה הבין, זה שכשרבי עקיבא מדבר, זה לא שונה ממה שמשה אמר. זה מאותו שורש. זה שורש וענף. אז ודאי ששורש אין לו טעם של ענף. אבל השורש רוצה להיות בטוח שהענף זה לא מעט אחר. אז זה מה שהוא הבין. כשהוא ראה שרבי עקיבא אומר דברים עמוקים ומפולפלים, שהוא עצמו לא מבין, אבל הוא מבין שזה בא ממנו, אז זה בסדר. מובן? טוב, אפשר להתקדם? כאחיזת הפשט והסוד זה בזה. מה? למה הוא לא מבין? כי משה עוסק בענייני כלל ורבי עקיבא בענייני פרט. למשל, יכול להיות שרמטכ"ל יוצא למלחמה. הוא יוצא למלחמה, נותן פקודות, אומר, כובשים את היעד הזה, מעקפים מפה, עושים ככה. אז לא יודע, נתקע הרמטכ"ל בדרך, מגיע לאיזה אוהל תיירים של כמה חבר'ה, והוא לא יודע בדיוק איך מרכיבים את האוהל הזה. אומר, אבל אתה לא יודע את הפקודה הכללית. כן, אבל אני בשטח לא בדיוק מבין. כן, זה הכוונה. כן. של נבואת משה, אבל לא משה. כלומר, נבואת משה היא גדולה ממשה. מה שהוא מעביר דרכו גדול ממנו. מה? כן, אני מסוגל לפעמים להעביר דברים שהם גדולים ממני. למשל, הנה, מלמד בחיידר מלמד א' ב', והוא לימד א' ב'. עכשיו, התלמידים עכשיו יודעים את א' ב'. עכשיו, א' ב' זה דברים עמוקים מאוד. מי אומר לך שהמלמד יודע את כל מה שהוא לימד? מבין את כל המשמעות של מה שהוא מלמד. הוא מלמד איזשהו תוכן, התוכן עובר דרכו. אבל התוכן גדול מכדי תפיסתו. מובן?
לא צריך לך להגיד שמשה רבנו איש גדול?
משה רבנו, המעלה שלו זה שהוא האיש ענב. נכון? למה ניתנה לו תורה? כי הוא היה ענב. ומה זה להיות ענב? להיות זה שמסוגל להעביר את הדבר דרכו. נכון? דברי תורה נמשלו למים, זאת אומרת, מה זה מים? ממקום גבוה למקום נמוך. אף דברי תורה אינם נכנסים אלא במי שמשפיל דעתו. כלומר, מה שעושה את משה רבנו לגדול, זה ממי הוא למד, לא הגדלות שלו. כמו שאצלנו, למשל, אדם גדול בתורה, קוראים לו תלמיד חכם. מה זה תלמיד חכם? הוא תלמיד של חכם. זאת אומרת, הוא גדול כי הוא למד אצל החכמים. הוא לא גדול מצד עצמו. לא, לא, זה בדיוק העניין. אם לא, תקרא לו חכם. לכן רבי עקיבא אמר שהוא למד יותר תורה מתלמידיו מאשר מרבותיו. כי מה שרבי עקיבא מלמד זה לא תורת רבי עקיבא, זה תורת השם שעוברת דרך רבי עקיבא. ולכן הוא פתאום מגלה אצל תלמידיו דברים יותר גדולים ממה שהוא הבין בדברי עצמו. נכון? זה קל גדול. כשאדם מלמד, הוא צריך לדעת שמה שהוא מלמד זה לא דברי עצמו. אם הוא חושב שזה דברי עצמו, אז זה פילוסופיה. אם הוא מבין שזה תורת השם, אז זה יכול להיות שמה שהוא מעביר יותר גדול מכדי תפיסתו. איך זה יכול להיות? כן, מה אתה אומר? טוב, אפשר להתקדם? כן.
הרב אמר, מה לא היחס מהתורה שבאת
זה? מה כן? אז הוא מסביר לך. בשביל זה יש הרב. הנה. כאחיזת הפשט והסוד זה בזה, יסוד אחזות תורה שבכתב עם תורה שבעל פה. כן? כלומר, יש פשט וסוד. פשט זה לא הסוד. אבל הסוד הוא הסוד של הפשט. זאת אומרת, איך אתה יודע שפשט הוא פשט אמיתי? אומר על זה מבילנה, אם זה מתאים לסוד. עם הפשט שאמרת, כשאתה עולה אל הסוד, אתה רואה שהוא גם כן נשאר, זה סימן שזה הפשט האמיתי. כלומר, יש יחס מפולש בין זה לזה. זה
הפוך?
מה?
שהסוד אמיתי כשמודים נפשת.
זה גם יכול להיות. כי אחיזת הפשט זה הסוד דבר זה, יסוד אחדות תורה שבכתב ותורה שבעל פה. לכן יש התאמה בין התורה שבכתב לתורה שבעל פה, ולכן אנחנו עסוקים הרבה בהתאמות כאלה. למשל, יש ספר נפלא, פירוש המלבים על התורה. מה עשה המלבים בפירושו לתורה? הוא הסביר איך שהתורה שבכתב והתורה שבעל פה קשורים זה לזה. קשורות זה כן. ההסתכלות היותר פנימית. אם ההסתכלות החיצונית בעולם, בחיים, במציאות, במסיבות, בסגנון, באדם ובהוויה. זאת אומרת, אתה יכול לראות, כלומר, אתה יכול להיות או אדם מעשי או אדם תיאורטי. האדם התיאורטי הוא רואה את התנועות הגדולות של החיים, והאדם המעשי הוא רואה את פרטי החיים. היותר גדול זה להיות עסוק בשניהם. גם להיות מסוגל לגעת בכל פרט ופרט של חיי המעשה עם כל התסבוכות של חיי המעשה, יחד עם זה לראות את התנועה הכוללת. זה נכון, זה מתסכל לי הרבה פעמים, אבל משתדלים, סובלים. זאת אומרת, כבר אמרו רבותינו, החיים לא פיקים. אבל באמת זה קשה. המתח הזה הוא גם יכול לייאש, הוא גם מקדם. המתח מקדם. כלומר, אתה אומר, תמיד יש הפרש בין האידאל למציאות, בסדר, אבל לפחות יש אמונה. מה אתה אומר?
אני מגלה את הסוד של הפשט לצורך העניין הזה, אז אני קובע מה הפשט לפי הסוד שאני בחרתי, אז למה שהוא...
לא, אתה לא בחרת, אתה למדת הסוד אצל רבותיך. כל דבר לומדים אצל רב, גם שעת, גם
סוד. דרך רבותיי, יש השיטה לגלות את הסוד.
נכון, אז עכשיו זה כבר דבר השם, אם ככה.
אבל איך זה מתאים להפשט, הפשט בעצם אני לכאורה אנסתי אותו, או דחפתי לו
את זה? לא, לא אנסתי שום דבר, לא דחפתי שום דבר. אלא זה צריך להיות, שזה צריך להיות אמיתי. כלומר, כשאדם לומד תורה, הוא לא צריך לחדש חידושים כדי לאנוס את הפשט. הוא צריך לחדש חידושים אמיתיים. יש תפילות על זה. האחיזה אומר, הוא מתפלל שנחדש חידושים אמיתיים. זה זאת אמת. יש לנו כלל, ניכרים דברי אמת. לפעמים זה אנשים מיישבים קושיה בדוחק. זה נקרא, יש ליישב בדוחק. לפעמים יש להקשות בדוחק. כלומר, אדם רוצה שתהיה לו קושיה, לא חייבים. כן, בבקשה. מה אני אמרתי מתי? הרב מסביר שיש תמיד שתי הסתכלויות ששוכנות באופן סימולטני באדם. אני מצד אחד רואה את הדברים בצורה חיצונית, ויחד עם זה בצורה פנימית. למשל, באופן חיצוני, נגיד במאבקים פוליטיים. כן, אז ההוא דופק את זה, רוצה לקבל ג'וב, יש הצבעה, היה חולה, זה, כל מיני טריקים, כן? כל מיני טריקים של פוליטיקה. אפשר להיות עסוק בזה, יש עסקנים ציבוריים שזה מה שהם עושים כל היום. כן? הם עוסקים בפוליטיקות, מה שנקרא. ויש מי שעוסק בפוליטיקה, בגדול. זאת אומרת, לאן כל זה הולך? מה המגמה הכוללת? עכשיו, קשה לעסוק בשניהם ביחד, אבל רצוי לעסוק בשניהם ביחד. זה בדיוק זה. תורה שבכתב היא הסוד של התורה שבעל פה.
היא
הצד הפנימי, והתורה שבעל פה הצד החיצוני.
מה?
מה הכללי? תורה שבכתב. כלומר, כי תורה שבכתב זה התורה שבעל פה שמתאימה לכלל, לכן היא נכתבה. כן. אבל זה ככה, זה ככה. תסתכל באורות התורה, מה שאתה עושה. כן. כן.
בקשר לחיים, נגיד שחסוך ממלדן, בפניות, יכול שבשורת הוא צודק, ובחיתוניות, הוא עדם פעמי גדול.
כן.
האם אתה צריך להתחס למציאות את פי החיתוניות שלה, או פי הפניות שלה?
גם, וגם.
אבל הלכה למעשה.
הלכה למעשה זה רק חלק מעצמי.
בסדר, אבל כאילו פשוט צריך לסוף.
אני אגיד לך משהו, זה מאוד תלון במי אתה. זאת אומרת, מספרים על רבי ישראל אבו חצירה, הבבא סאלי, שבמרוקו הוא היה דיין. פעם אחת הגיע לפניו לדין אדם שטבע את חברו בממון, והצדק היה עם התובע. אבל התובע היה עשיר והנתבע בקושי היה לו מה לאכול. אבל התובע עמד על שלו, אומר אני פה בבית משפט, בבית משפט לא מתחקים משחקים של רחמים או דברים כאלה, מגיע לי, מגיע לי. ניסו לדבר איתו, להרגיע אותו, תוותר, אתה כל הבן אדם הזה, אני נכון, הצדק איתך, לא, עומד על שלו. אז מתברר ככה, שהבבא סאלי התחיל לכתוב את פסק הדין, אבל על כל שורה ושורה שהוא כתב הוא בחר, עד שבסוף האדם הזה ניתן. כן? כלומר, אתה יכול להגיד, אתה יכול להיות פורמליסט של ההלכה, אבל אתה צריך גם לדעת, להתחשב ברוח הדברים, גם בלי לשנות שום דבר, כי הרי באמת שמע הבבא סאלי לא שינה שום דבר. הדין נשאר דין, רק מה אפשר לעשות התובע ביטל את התביעה. בסדר? הוא לא אמר, אני אפסוק נגד הדין. אני אפסוק, שהחייב חייב. אבל יש עוד מרכיבים. זה כמו אותה שאלה, למשל. כן?
בית המשפט משהו אחד, אז אתה משהו אחר לכן נשאור את הדין.
כן.
פה נגמר המשחק והפסקים הלכו הביתה.
כן.
בחיים, אם אתה
זה מבחינת השופט, זה מבחינת השופט שהשחקנים הלכו הביתה.
כן.
מבחינת המשפטים זה לא כך. כן.
גם הלכו הביתה.
לא בדיוק הלכו הביתה, נשארו עם מרירות ו...
אבל לא אתה עסקים ביחד, נגיד מה שקושב לעניין משפטים. גם אתה במטר ועולה הפסקים משאור את הדין.
נו.
אז כאילו אתה כאילו הבנת את הדין לעתיד לבוא כמו את הדברים שיהיה לעתיד.
נכון, כלומר, איך אמר הכתוב? במקום המשפט, במקום הצדק שמע הרשע. זאת אומרת, כשאתה עושה משפט, אתה אף פעם לא עשית משפט צדק. כי יש עוד מרכיבים שהצדק לא מתחשב בהם. אתה יודע שזה חלק. יודע שעשיית המשפט היא רק חלק מן החיים ולא כל החיים.
אז אם ככה, עדיף להיות חכם ולא להיות צודק.
או להיות גם חכם וגם צודק. דוגמה לדבר. לפי ההלכה, אישה מושיטה לך יד, מותר לך להושיט לה יד בחזרה או לא?
תלוי באיזה
נסיבות.
אבל אם זה מלבין פניה. מלבין פניה. בוא נבדוק. בוא נספר לך מה שהרב ציודה דתה על היום. מי שמה, מה זה שהיה? הייתה אישה שהוא ידע שהיא עשויה להושיט לו יד. אז רק היא נכנסה, הוא הושיט לה יד. ומיד החזיר. ואז נוצרה מבוכה, כי לא ידע אם היא לחצה או לא לחצה, בינתיים התיישבו והתחילו לדבר. מובן? זאת אומרת, שאתה יכול להסתתר מאחורי ההלכה, להגיד, לעמוד כמו פסל כזה, להיות עצבני ולהעליב. אתה יכול לעשות את אותו הדבר, בלי להעליב. בשביל זה צריך להיות קצת יותר מאשר יודע את ההלכות. מה? שאל את הרב שלך מה לעשות. טוב, נגיד אם הושיטה לך יד, רק רגע אני מתקשר לרב. כן. כן.
יש פסוק שזה מומחית את זה במראה,
אבל עשית את זה אבל טוב. נכון, נכון. טוב, אז אם כן, כאחיזת הפשט לעשות זה בזה, יסוד אחדות תורה שבכתב, אין תורה שבעל פה, ההסתכלות היותר פנימית, ההסתכלות החיצונית בעולם, בחיים, במציאות, במסיבות, בסגנון, באדם ובהוויה. כן היא התאחדות הנס והטבע. הנס הוא כביכול התורה שבכתב של הטבע, שהוא התורה שבעל פה, או אם תרצו, הסוד של הנגלה. הנס הוא הסוד של הטבע. בהנהגה וכמו כן באמונה. ההתעמקות החודרת מאחדת לנפרדים, מה שהשביל הבינוני מפרידה. זאת אומרת, יש אדם מעמיק ויש אדם בינוני. האדם הבינוני רואה את המפריד, האדם המעמיק רואה את המאחד. לכן יש גם איזה השלכה הלכתית סמויה.
עוד פעם, אדם ש...
מעמיק, מאחד, מי ששטחי, מפריד. זאת המשמעות של המילה סוד. סוד, הסברנו כמה פעמים, פירושו לאחד. הפועל להסתודד. שפירושו להתאחד, להיות ביחד. כן? אשר יחדיו נמתיק סוד, בבית אלוהים נהלך ברגש, נכון? או בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחד כבודי. זאת אומרת, סודם וקהלם זה אותו עניין. אז הסוד מגלה את צד האחות, כן? מה שנקרא עץ החיים.
הרב כאן אומר סוד, שאומר סוד, שאומר... מסוד זה מוגר לך. מה זה מתכוון שזה הסתכלות האחדותית, זה לא הסתכלות רק על העומק או רק על הטבע. זה הסתכלות שמתחילה, היא מאחלת. זאת אומרת, הסתכלות רק על העומק, רק על הקדושה, או הסתכלות רק על הטבע, זה לא נשאר.
נכון.
אבל זה נשאר אפילו אם זה הסתכלות לעומק, זה נשאר הסתכלות שטחית.
נכון.
גם אם זה לעומק.
זה בסדר, שזה, אבל לא משנה, הבנו את זה אחד השני. הסוד זה סוג של הסתכלות.
כן. למה לא כולל את המשך
הזה? לא. אומר הכתוב, אל תהיו כסוס, כפרת אין הבין. נכון? אל תהיו כסוס, כפרת אין הבין. כן? ברסן, במתק ברסן עד יולי, לא בלקירוב אליך. זה פסוק בתהילים, נכון? למדבש? כן? אל תהיו כסוס, כפרד אין הבין. אז מפרשים, אשר זה אחידה, הוא אחד המפרשים כך, פרד זה ראשי תיבות, פשט, רמז, דרש. כשאדם לומד רק את הפשט, הרמז הוא הדרש, לא את הסוף. אז התפיסה היא פרדית, כן? כלומר, זה לא פורד, כמו שהפרד לא פורד, או זה גם משון פירוד, למי שומד רק פשט, רמז, דרש. אז מה צריך ללמוד? פרדס, נכון? פשט, רמז, דרש וסוד. אבל מה זה על כמו כסוס? סוד זה רק סוד. כלומר, מי שאומר זה רק סוד, יש לו הסתכלות גם כן מעוותת על החיים. הוא עלול להכשיר כל פשע. מה? אין הבין. אין הבין, כן.
זה
משתה סוג שלי. מה? כן, שתה לי. זה היה הכיוון שלי. אמרתי,
למה אם זה מאחד?
כי
אז...
מה, בסוד? כי הפשט אומר להפוך, אומר להפריד. זה בדיוק העניין. אלא יש השורש של הסוד והפשט, הוא מראה לך איך שהסוד והפשט קשורים זה לזה. מובן? כן. מי שמתאים לזה, מי שמתאים לזה לומד, מי שלא מתאים לא לומד. שאל את הרב שלו. בשביל זה יש רבנים.
חידון?
כן.
בטח הוא כל הזמן לומדים סוד.
פה לומדים סוד. זה נכון. זה נכון, זה נכון. זה נכון. זה באמת, אנחנו עושים פה דבר שבימי קדם לא עשו אותו. כן? זאת אומרת, זה דבר שהיה אסור לעשות אותו. פעם רק יחידי סגולה עסקו בסוגיות האלה.
למה עושים את זה היום?
כי זה הדור. כן? הדור זקוק לזה. כן? זה אין ברירה. תסתכל ב... מדרש הגדול, תחילת פרשת ויקהל. מסביר את זה, כן? מדרש הגדול, גם מה זה מדרש הגדול? זה אחד המדרשים שהגיעו לנו מתימן, כן? על ידי רבי שמעון, אני חושב, העדני, מעדן. זה מדרש עתיק מאוד, כן? ושם יש כמה מסורות מדרשיות שלא הגיעו לנו, שהגיעו רק שם. אז שמה, בתחילת פרשת ויקהל, הוא מסביר על דוד המלך, מדוע הוא עושה מה שאנחנו עושים פה גם, שמלמד סוד ברבים. אנחנו לא ממש לומדים סוד פה.
זה
אסור. אסור ללמד סוד ברבים. הרי אין עוסקים מעשי בראשית, מעשי ברכב האלה, ביחיד, בשניים, שלושה, מקסימום. אז מה אנחנו עושים פה? אנחנו לומדים מתוך הערת הסוד את הנגלה. זה חידוש של הרב קוק. שהדור ראוי להערת הסוד.
מה זה בדיוק הסוד?
מה?
מה זה בדיוק הסוד?
הסוד, זה תלמד, אתם מקובלים? יש ספרי תורה, מה?
כן,
זה ספרות בפני עצמה.
מבחינת התפיסה, מה זה אומר? עכשיו אנחנו מאחדים את הכל, אז מה זה הסוד? מה הגישה?
עוד יותר עמוק.
ואז מה קורה במציאות?
שמה זה מביל על הרעיון? איך אומרים שמה? זה מביל על הרעיון. אבל אנחנו לא עסוקים בזה.
מה זה? איך מביל?
מביל על הרעיון. ככה, מבהיל על הרעיון.
מבהיל?
כן, ככה זה ביטוי כזה, זה לחסידים.
להתבהל?
כן, משהו גדול, אמרו, מבהיל על הרעיון. טוב, אפשר להתקדם? להכין פה. ההתעמקות החודרת מאחדת את הנפרדים. אז כן, כפי שאמרתי, יש לזה השלכה הלכתית. זה, כותב את זה רבי חיים ויטל וגם הרב קוק בשאלות ותשובות אורח משפט. שמי שמורגל בלימוד הסוד, כשהוא בא לפסוק הלכה, הוא נוטה לכולה. בגלל שהוא מואר באופן צמוי, לא באופן נגלה, אבל באופן צמוי, יש השפעה של הסוד עליו. מאחר והסוד מאחד, אז הוא נוטה יותר לחסד ולא לדין שמגדיל. עכשיו רגע, לעומת זה, מי שאיננו מואר על ידי הסוד הוא נוטה לחומרה, ולכן מצאנו בכל הדורות באופן מפתיע שהמקובלים נוטים להקל לאחרים ולהחמיר על עצמם. עכשיו יש בימינו נטייה חדשה שנובעת מהחידוש של הבן איש חי. הבן איש חי, שהיה מקובל גדול, רצה להפוך את ההתנהגות שהמקובלים התנהגו כלפי עצמם לנורמה של כולם, ואז יוצא באופן פרדוקטלי מקובל שמחמיר. בסדר? מה? זה עוד שאלה אחרת, זה עוד שאלה אחרת, אנחנו לא עסוקים בזה. עירוב הלכה בהגדה זה נוטה בפני עצמו. כן, אני זוכר, הרי החתם סופר כידוע יש לו תשובה חריפה, ששם הוא אומר שאסור לערב הלכה בהגדה. הוא אומר שמי שמערב הלכה בהגדה כאילו מערב כלאיים, כן, כחורש בשור וחמור יחדיו. מצד שני, באורות הקודש יש כמה פרקים עמוקים ביותר על האיחוד בין ההלכה לבין ההגדה, שזה דרך הקודש העליונה לאחד את ההלכה עם ההגדה. אז אני זוכר שאני שאלתי את הרב צבי יהודה קוק, מה ההבדל בין לערב הלכה והגדה, שזה נפסל, לבין לאחד הלכה והגדה, שזה נעלה. נכון? שאלה יפה, לא?
מה
הגדה? הגדה זה התחום הלא הלכתי. מדרשים. כן. אז הוא ענה תשובה מאוד יפה. כשתלמד הרבה תורה, תדע את ההבדל. זאת אומרת, זה לא, מה זה בא לומר? שזה לא ניתן להגדרה מדויקת. זה ניתן לעניין של גישה. אם הגישה היא לומר, בוא נלמד הלכה כאילו שפה מדובר על הגדה, זה לא הולך. אבל יש בוודאי שורש. לכל הלכה יש שורש אגדי. כל הלכה, מאיפה היא מתחילה? כל הלכה שלי, מאיפה היא מתחילה? מי אמר את זה? מהתורה שבכתב, מי אמר את זה? אחרי כל מה שהסברתי שזה לא נכון? אני הסברתי בסוף צד השיעור שהתורה שבעל פה מקורה במשה רבינו.
כל הלכה מתחילה מהצינור שנהיה בסיני.
כן, אבל, כן, יפה, אבל בואו ננסה להגיד משהו. יש הלכה, אני מוצא אותה, נגיד, בכיסור שולחן ערוך. עכשיו אני מחפש את זה, אני חושב את מי יראה, מאיפה הכיסור שולחן ערוך לקח את זה? אני רואה את זה ברמב״ם. מאיפה הרמב״ם לקח את זה? זה מהגמרא. מאיפה הגמרא לקחה את זה? מהמשנה. מאיפה המשנה לקחה את זה? בסופו של דבר יש איזושהי סברה אגדית ביסוד ההלכה. בכל ההלכה. כלומר, כל ההלכה יש לה טעם, כמו שקרה, טעמי המצוות. הטעמי המצוות זה לא בלוף, זה ברצינות. אז לכן אתה רוצה לחשוף את זה. כן, אבל הצורך מה לעשות, אבל למה התורה תפסה מה לעשות? זאת אומרת, למה עושים ככה? אז לפעמים תשובה, כי התורה אמרה. כן, אני שואל, אני לא שואל למה עושים, אני שואל למה התורה אמרה.
כמו בעין
היד. מה? הרעיון שלה, כן, אתה מבין. למה התורה אמרה את מה שהיא אמרה?
לא תבין, אפשר להבין.
לפחות צריך להשתדל. נכון?
אז מה המשמעות של הגדה שמופיעה בתורה שבעצם? כי אם זה התורה שבעצם זה בא להגיד לי מה אני עושה בפועל. הגדה זה מה שאמור להופיע כנכון בתורה שבעצם.
נכון, רוצים להשאיר לך צינורות של התקשרות. כן.
לחדש?
לא, כדי שאתה תבין באמת מה ההלכה אומרת, נותנים לך אגדות. האגדות שבתלמוד הם הפירוש הפנימי של ההלכות שבתלמוד. לכן זה לא במקרה שאגדות מסוימות נמצאות במסכתות מסוימות. למשל, אגדות החורבן, איפה הן נמצאות? בגיטין. למה? כי זה אותו דבר. נכון? זה אותו דבר. מה זה החורבן? זה הגירושין בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. לכן, מסכת גיטין יש אגדות החורבן. כן. מה? רק שיהיה נחמד. הרמב״ם אומר שהרי כשאדם עושה דבר בלי טעם, אנחנו חושבים אותו לטיפש. נכון? מי שעושה דבר מתוך חוכמה,
הרמב״ם אומר?
הרמב״ם, כן. ומי ש... ואדם שעושה דברים שלא בחוכמה, אנחנו מייחסים אליו קישוט. אז לא ייתכן לומר לקדוש ברוך הוא שיצווה ללא טעם.
ברור שיש טעם.
לכן מצווה להתעסק בטעם. גזירת מלך, לא, גזירת מלך זה משהו אחר. גזירת מלך זה למה אני עושה. אני עושה, אבל אני רוצה לדעת למה הוא אמר לזה. זה משהו אחר. זה לימוד. כלומר, גזירת מלך זה מה שבא לקבוע האם אני אעשה או לא אעשה. התשובה היא אני אעשה. בסדר? זה תחום אחר, זה לא בסיס. זה מסלול אחר. כלומר, אני שואל את עצמי, מדוע אני צריך לקיים את המצווה? התשובה היא כי השם אמר. עכשיו אני שואל שאלה אחרת לגמרי, שהיא לא קשורה לנושא, למה השם אמר? זה טעמי המצוות.
זה אחרי שהוא כבר אור ונמצא
בכל שלב?
מה השאלה? שאלת הלמה לא קשורה לאם יפה
דור. נכון, זה נושא אחר. אבל ודאי שצריך לברר למה השם אמר. לא מבין את השאלה.
למה זה בדיוק? כמו להבדיל שאתה לא אוכל חזיר, לא בגלל זה לא טעים, אלא אוכלים כי הקדוש ברוך הוא טבע לא לאכול.
אולי גם זה לא טעים, אני לא יודע, אני אבדוק.
אנחנו לא נבדוק, אבל הרב.
אפשר לבדוק? מה? מי אומר את זה? הגמרא אומר שזה טעים, כן נכון. אני יודע על... מה?
זה עובדה שהטעם משתנה מדור לדור, זה לא מאחר לי שהטעם
שניתן... זה שהטעם משתנה מדור לדור, לא ההפך. זה מגלה יותר ויותר למה השם אמר. זאת אומרת, ברור שהטעם כולל את כל הטעמים. זה כמו שישאל, מה הטעם של הגלידה? אז כל אחד בא, נותן לק. כל אחד טעם משהו אחר. אז כל הטעמים היו בגלידה. בסדר? זה נקרא טעמי המצוות.
אפשר להגיד את זה שהשם אמר בלי לשאול למה הוא אמר את זה, ואי אפשר לעשות דבר כזה.
לא, למה? זה שאלות שונות.
זה לא שאלה, למה זה? השאלה הראשונה. זה שאנחנו עושים, לפעמים זה נראה כמו טורקים.
לא,
השם אמר, השם אמר,
הם
לא חושבים בכלל.
לא, אתה לא צודק. לא, אתה לא צודק. בגלל שאני יכול להגיד...
מה זה השם אמר?
לא, אני יודע שמה שהשם אומר זה נכון.
לפי מה אני יודע?
כי הוא אלוהים. מן הסתם הוא יודע מה שהוא אומר. יש להניח. עכשיו אני רוצה להבין למה הוא אמר. זה חלק מעבודת השם שלי להבין למה הוא אמר.
השאלה
הראשונה
היא למה הוא אמר.
אני לא יודע שהוא אמר. לא, כי אם אתה תגיד, אתה לא יכול להגיד, אני לא אקיים אם אני לא אבין למה.
למה לא?
בגלל שהוא ציווה עליך, הוא הבוס, מה זאת אומרת? טוב, זהו, שלום.